התחלנו שנה ברוכה, שנה טובה, שנה של קדושה, של שבת, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, ולכן מטבע הדברים, כשאפשר כבר להגיד שיהיה חג שמח, מטבע הדברים, הלכו מחיל אל חיל, כבר אתמול התחלנו בנושא הסוכה, ממשיכים היום בנושא ארבעת המינים, אני אתן את ההקדמה, לחיוב ארבעת המינים, ומטבע הדברים, השנה, טיפה, קצת, נתעסק בענייני שביעית, האם יש קשר, יש איזשהו עניין מיוחד בארבעת המינים בתחום השביעית, ככללית כבר ראינו, לפחות מהעשרה ימים האחרונים, שביניהם גם היו ימי שבתון, מספר הטלפונים, פלאפונים, אס-אם-אס שמגיעים, בתחום הזה של שביעית, נראה שיש לנו הרבה מה לתקן באחיזתנו בארץ. האחיזה בארץ היא גשמית ורוחנית. הווה אומר גם באחיזה הגשמית, אבל מעבר לכל גם באחיזה הרוחנית, לימוד ההלכה וכל מה שקשור לנושא הזה של אחיזת הארץ. הווה אומר קיום שנת השמיטה, שביעית, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו, שנזכה לראות בטוב ירושלים. וטוב הארץ, טוב ירושלים, זה, טוב ירושלים זה הקדושה, טוב הארץ זה פירותיה שבהם יש את הקדושה, ולכן גם בזה נתעסק. כללית, אומרת לנו התורה בספר ויקרא, פרשת אמור, שישי, פרק כ"ג פסוק למד ג' וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר לבני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, שבעת ימים תקריבו אישל אדוני, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישל אדוני עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה ציון החג, אנחנו נמצאים פה בשני אירועים, אירוע אחד, שבעה ימים ב-15 יום לחודש השביעי, הווה אומר חג הסוכות, אחר כך יש לנו ביום השמיני עצרת, וזה בעצם החג עצמו, החיוב של החג. מצוות החג, אומר הפסוק, בפסוק מם, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות, וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם שבעת ימים. זאת אומרת, יש לנו ציווי שקשור, אין פה לוח, ציווי שקשור לחג, החג עצמו יש לו מצווה, המצווה המיוחדת לחג מעבר לנושא הזה של סוכה שאנחנו לא מתעסקים בו עכשיו, מתעסקים בתחום ארבעת המינים, ולקחתם לכם ביום הראשון, לשים לב לדקדוק שיש פה בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון. זאת אומרת, אנחנו מצווים לקחת לנו, ולנו לומדים חכמים, לכם מי שלכם. זאת אומרת, כשיש לכם, אז אתם צריכים לקחת, או יותר נכון, חייבים לקחת משלכם. בעזרת השם, מי שעוד לא התחתן, ידע שהטבעת של האירוסים, קידושים, צריך שיהיה משלכם. כן? לא לקחת בהשאלה מחבר את הטבעת של אשתו, של... זה לא עוזר. צריכים לקחת, זה לא בר מצווה. בא אליי מישהו לא מזמן, ישראל קדושים, אפילו הם לא מבינים למה הם רוצים. אם יש להשאיל... זוג תפילין. בוא, תיח שלי, תניח. לא, לבן שלו יש בר מצווה. שלו, לא, מה פתאום? הרבה שלך יש בר מצווה, ואתה רוצה לשאול תפילין, אתה צריך לקנות את המהודר ביותר. למה אני אקנה את המהודר ביותר? הרבה כסף. זה בעיה, הרבה כסף. קצת נוריד מהתקליטן, קצת נוריד מה... יהיה, יש מספיק, ברוך השם. אבל מה הכיוון? אבל תראה, אם הבן שלך היה מניח תפילין כל יום, אז הייתי אומר, אתה יכול לקנות לו גם פשוטים, יום אחד יגיע מכון מאיר, יבין שזה, כן, צריך יותר מהודר, הוא יקנה. אבל אם המשך מניח את התפילין כל יום, בארון, אז לפחות בפעם אחת שהוא מניח, שיניח מהודר. איך חיים. בעזרת השם, בסופו של דבר, כל אלה מתעוררים, וצריך לדעת. מי שבא ככה, והוא לא יקנה, הוא ישאל, בסוף הילדים שלהם, מניסיון אני אומר את זה. הילדים שלהם יוצאים יותר צדיקים מכולם, דווקא בגלל זה. יכול להיות, הקדוש ברוך הוא יודע איך הוא מגלגל את הדברים. בכל מקרה, כאן צריך שיהיה משלכם. לכם משלכם. זאת אומרת, כתוב בפסוק, ביום, ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ אדר וכו', זאת אומרת, ולקחתם לכם ביום הראשון, הווה אומר, ביום הראשון של חג הסוכות, צריכים לקחת את המינים המצוינים לקמן, ועוד רגע נראה אותם. מה קורה עם שאר הימים? בחומש לא כתוב. זאת אומרת, ביום הראשון צריכים לקחת ארבעת המינים. מה עם שאר הימים? לא כתוב, לא מצוין פה. אחר כך, שימו לב, מה כתוב? ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ולשים לב לסיום של הפסוק, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. שים לב לדיוק, ולקחתם לכם ביום הראשון. אבל אם אתם נמצאים לפני השם אלוקיכם, אתם צריכים לשמוח במה? בארבעת המינים, שבעת ימים. אבל אם לא נמצאים לפני השם אלוקיכם, הווה אומר, לא נמצאים בבית המקדש, לא נמצאים בירושלים המקודשת, אין חיוב לשבעה ימים נטילת לולב. אין, לחלוטין. אין. אנחנו מצווים ליטול לולב ביום הראשון. אז שאלו שאלה יפה, אז למה, אנחנו מקצרים את כל ההיסטוריה, תשימו לב. למה אנחנו נוטלים לולב שבעה ימים? ההלכה אומרת שבבית המקדש היו נוטלים שבעה ימים. בגבולין, הכוונה היא בערים אחרות, היו נוטלים רק יום אחד. משנחרב בית המקדש, התקין רבן יוחנן בן זכאי, שיהיה לולב ניטל שבעה גם בגבולין. מדוע? שנזכור שהיה בית מקדש. כמו עוד תקנות שתיקן רבן יוחנן בן זכאי, מהרה יבנה המקדש. לכן, אם אנחנו שמים לב, חלוקה ברורה. ביום הראשון יש לנו את כל ההקפדות וכל החומרות, וכל הדקדוקים שיש בכל מצווה שהיא מהתורה. ספק לחומרה, ועוד מעט נראה את כל הפרטים. אבל בשאר הימים, כיוון שהתקנה היא תקנת חכמים, אז א', דרבנן, ספק דרבנן לכולה, ולכן אם יש איזושהי בעיה, אז אנחנו מקלים בשאר הימים. ב', נכנסת פה הלכה נוספת שדיברנו עליה מהתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון. זאת אומרת, הלולב, ארבעת המינים צריכים להיות שלי דווקא ביום הראשון. אני לא יוצא בארבעת המינים שאולים, ואני לא יוצא בארבעת המינים של שותפים. כי לא הכל שלי. אם כל אחד מהשותפים יקנה לחבר שלו את השאר, זה סיפור אחר. זה כמו שאני אקנה את שלי למישהו אחר. אבל בשאר הימים, גם ארבעת המינים שאולים, גם של שותפים, יוצאים בהם ידי חובה. מדוע? כי זה דרבנן, וכך תקנו חכמים שבימים האלה מספיק שיהיה שאול. נגזרים מכאן כל מיני הלכות נוספות, אחת ההלכות הקלאסיות יותר. האם אפשר לתת לילד ליטול לולב ביום הראשון? הרי אם נתנו לילד פחות מבר מצווה, הכוונה. נתנו לילד פחות מבר מצווה ליטול לולב, דרך אגב, תינוק שיודע לנענע, חייב אביו לקנות לו ארבעת המינים. כל קטן, לא מדברים מי שהגיע לגיל חינוך, ואז מדין חינוך, אבא מצווה, כמו כל שאר המצוות, לסייע בידו כדי שיקיים את המצווה, כי יש כאן דין חינוך. קטן יודע לנענע. מספיק שנגיד לקטן, שמע, תעשה ככה, אתה יודע לעשות? בן כמה זה? ארבע, חמש. כל ילד לפי עניינו, הרי אין פה שבלונות. אתם יודעים שכל שני ילדים זה משהו אחר בכלל. אחד צורח בלילה והשני לא. אחד קופץ מהגדר והשני לא. כל אחד יש לו את הטמפרמנט שלו. אז כל אחד לפי עניינו. אין שניים אותו דבר. בכל מקרה, אנחנו צריכים שיהיה שלנו. ואם אנחנו נותנים לקטן את ארבעת המינים, נתנו לו את ארבעת המינים כדי שיוכל ליטול, וצריך שיהיה מתנה שלו, מתנה מנת להחזיר, נקרא לזה כך. יש הלכה שאומרת שקטן יודע לקנות, אבל הוא לא מקנה. ואם הוא לא מקנה חזרה, מי שירצה אחריו ליטול לולב ביום הראשון, יש לו בעיה. אז לתת לילד הקטן בסוף. או פשוט לקנות לו. ואני מכיר את העניין הזה, פה אני רוצה להיכנס לנקודה קטנה שהיא נכונה להיום. פעם היו קונים סט ארבעת המינים לכל בית הכנסת, לכל הקהילה. אחר כך עברו לקנות סט ארבעת המינים לכל המשפחה. למה? למה שינו מהעניין? למה קנו פעם אחד לבית הכנסת, אחר כך אחד לכל בני המשפחה, והיום אני אומר לקנות לכל אחד מבני הבית, כולל קטן שיודע למי, שיודע לנענע, כן, לקנות לו גם ארבעת המינים. הכל קשור באיכות החיים שלנו. בעבר, עד שהיו מוצאים אתרוג אחד, אני אמרתי פעם עם הגאון מבילנה, היה מקבל את האתרוגים שזורקים פה בבררה, היה מנשק, מחבק אותם ורוקד איתם כל השבעה. נשים לב מה אנחנו אומרים. היום אנשים מדקדקים משהו שלא מהעולם הזה. לא מהעולם הזה. אני אזכר הרב שאול ישראלי, זכר צדיק לברכה, שהוא מביאים לו אתרוג לבדוק, אז הוא באים בדלת. כן, הוא בדלת. חבל על הזמן. תמיד יושב לו משהו בדלת, כן. אז הוא הרב אתרוג, אז הוא מסתכל ככה. יפה מאוד. זהו. מה קרה? אז הוא אמר, אנחנו אחרי יום כיפור, אז אפשר להגיד את זה. אתה רוצה שבשמיים יסתכלו על המעשים שלך, כמו שאתה מסתכל בארץ על המעשים של הקדוש ברוך הוא? כבר מיד אחרי יום כיפור? התחלת? תעשה זה, עוד יותר גרוע. ידקדקו איתם ביום כיפור. תסתכל, זה בסדר, לא חסר משהו, אין בעיה מיוחדת. אין, בסדר, ברוך השם תברך עליו. זה הסתכלות, זה גישה. מה היום אנחנו... כל אחד, אם אתם מכירים את ה... אז זהו. ואם זה היה רק כך, זה בסדר, יש... מגדיל, בנקולר הוא מסתכל. זאת אומרת, הדברים צריכים להיות פשוטים. אנחנו בני אדם. הקדוש ברוך הוא יצר יצירות, יצירות טבעיות. כל דבר טבעי הוא לא מאוזן בדיוק. כל אחד שיסתכל על שתי הידיים שלו, יגיד לי אם זה עוד. לא של החבר, שלו. אין שתי ידיים, זה עוד. אין דבר כזה. שתי הרגליים שלנו גם לא זה עוד. יש קצת. אחד יותר, אחד פחות. אחד יותר חזק, אחד יותר חלש. יש לנו גם שני חלקים במוח. בסדר, לא נגש לכל דבר ודבר. אבל הקדוש ברוך הוא בורא, יוצר, אבל יש פה עניין של השלמה. אחד יותר, אחד פחות, אחד נסיע. ודאי. הידור ולא עידור. כן, ושים לב. כן, כן. אני אגיד לך, אתן לך דוגמה, פשוט אני... זה דברים שאני... איך אומרים, כואב לי העניין. יש לי חבר, מגדל אתרוגים גדול, אחד הגדולים בארץ. הוא אומר לי, תשמע, בא אליי מישהו, לא משנה מאיזה אסכולה, אני מדבר, בכל זאת נזהר לפחות, זה מחרת יום כיפור, להיזהר בלשון. בא אליי אחד הצדיקים האלה מאיזה אסכולה, שאוהבים לדקדק במצוות, מדקדקים הרבה. יושב בבית אריזה, לא בחנות, בבית האריזה. כל קרטון, כל נגלה שמגיע מהפרדס, הוא מתנפל ובודק. מתשע בבוקר עד תשע בערב. יושב שם ובודק ובודק ובודק. בסוף היום הוא אומר, מצאתי פה שלושה אתרוגים. אחד, השני, השלישי, אני אלך לשאול את הרב. בסופו של דבר, הוא מגיע עם אתרוג אחד, הרב אמר, אפס, אפשר לברך עליו. הוא אמר לי, לא אקח ממנו 300 דולר. אם בכל הפרדס שלי, שלושה אתרוגים, ורק אחד, מתוך כל מה שהוא בדק, יום שלם, עזבו את הביטול תורה, כן? אבל הוא בדק את הכל, והוא ימצא שהרב אמר לו, אתרוג אחד שאפשר לברך עליו, 300 דולר זה זול. אתה יודע כמה נשקעתי בגידול? שרק אחד יוצא מ-2,000, מ-3,000, אחד יוצא שאפשר לברך עליו. זה עצבנות. זה לא הגיוני. זה דבר שהוא יוצא, נתתי אותו בכוונה. לא אחד כאלה. יש כמה כאלה.
זה גורם שיתורם המחיר.
טוב, זה עוד עניין. זה עוד עניין. זה סיפר לי ביום חמישי, כן. בתוניס היה הרב בסיס. יהושע? בסיס, כך יקרה. קיצור, שם היו עושים את הסוכה מהדסים, את הקירות, מצופפים, כנראה גדל שם הרבה, לא הייתי שם אף פעם, כן? אני נאמן עליה מספר. יצור, אומר, עושים אגודות של הדסים, עושים מסביב סביב את איזה גן עדן זה, להיכנס לסוכה כזאת. אז זה כל הזמן עצב סמין. קיצור, עושים ככה, באמת במקומות אחרים, היו עושים מכפות מרים, אמא. הוא מספרת שבסוריה, בחלב, היו עושים את הדפנות. מצופפים כפות מרים, ולמעלה גם כפות מרים, זה הייתה עסוקה. יושבים מסביב לכפות מרים, שטיחים, אבל... וככה היו עושים. אז שם היו עושים מהדסים. אבל שם המחיר של אגודת הדסים ככה אחת גדולה הייתה, אני יודע, בזמנו, פרנק, מה, שם הצרפתים. ושנה אחת החליטו כל הערבים שם שמגדלים הדסים, קרטל, אתם מכירים את זה, נכון? אומרים שחסר לולבים, מגדלים את המחיר, אומרים שחסר, שנה אומרים חסר הדסים, כל פעם מחסירים משהו, צו ביקוש, מה שנקרא אמצעי שיווק. בקיצור, עושים קרטל, החליטו כל המגדלים שם, 20 פרנק כל חבילה, במקום פרנק אחד. טוב, אז מישהו בא לקנות, אחר זה, מה אנחנו באים? הלך לרב בסיס, אמר לו, הרב, מה עושים השנה? אמר, אין בעיה, אני אלך לקנות. ניגש למוכר הראשון, כמה אתה רוצה? 20 פרנק, באמת? אבל זה עלה הרבה. אמר, כן, הכל עולה. הכל עולה, אמר, טוב, אז תביא לי חבילה, אבל בתנאי, שתעלה לי אותה לגג, לסוכה. תעלה לי אותה. אז הוא אמר לו, בסדר גמור, מה, 20 פרנק, הרב קונה, אם הרב יקנה, כולם יבואו אחריו, נכון? אין שום שאלה. קיצור, אמר לו, תעלה לי את זה לגג, והוא לקח את החבילה והתחיל לעלות, ועלה, 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 ועוד עלה, ועוד עלה, בסוף הוא אומר, הכל עולה, הרב אמר לו, תמשיך לעלות. סידר לו שם, באותה שנה כל ההדסים היו בחינם. נתנו להם, היהודים העיקר אל תעשו לנו צרות. כי התחיל לעלות ולא גמר. זה רק... הוא הגיע למעלה. זה כוחו של הרב. בסיס, לתת לבן אדם לעלות כי הכל עלה. טוב, בכל מקרה, לענייננו. צריכים לשים לב באמת גם למחירים, אבל בכל מקרה אנחנו צריכים לשים לב דבר ראשון לנושא של מים ארבעת המינים, כמו שאמרה לנו פה התורה. עכשיו אנחנו נסתכל בפנים בפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר. פרי עץ הדר, אומרים חכמים, פרי עץ הדר זה פרי של עץ שהוא דר, כך אומרת הגמרא, מה הכוונה הדר? לא רק מהודר, אלא שדר בעץ משנה לשנה. ובאמת זו תופעה מיוחדת שלא קיימת בפירות אחרים. בדרך כלל פרי שבשל נרכב ונופל מהעץ. פרי שעברה עונתו, עכשיו זמן בציר של הענבים, אנחנו שומעים את זה טוב מבעלי הכרמים, חסר שעוד יום יומיים הם משאירים את הענבי יין על הגפנים, בומי ירד, זה התקלקל, מתחיל, קיצור, לא יהיה יין טוב מזה. זה הולך על יום יומיים, עושים להם בדיקת סוכר, לא יודע מי שיודע, עושים בדיקת סוכר, עם האצבע. ככה עושים לענבים, כדי לראות בדיוק את הכמויות, ובוצרים באותו יום, ואם נשאר קצת יותר, נובלות. כבר מתחיל להצטמק. כל פרי הוא כך. תפוזים, ניקח פירות, הדר, מה שנקרא בלשוננו היום. אותו דבר. כולם נרכבים בסופו של דבר. יש פרי אחד שלא נרכב על העץ, אלא שתי אפשרויות יש. או שהוא יגדל ויגדל עד שהוא ישבור את העץ, את הענף שהוא יושב עליו, או שאנחנו נקטוף אותו. זה נקרא אתרוג. האתרוג נקרא הדר, כיוון שהוא דר באילנו משנה לשנה. יכול להיות לנו אתרוג בין שנתיים. גדול, יפה, ענק, בלי הורמונים ובלי נשנים וכל מה שקשור לזה. באופן טבעי, יכול להיות אתרוג ענק. מה שחשוב הוא לתמוך את הענף שלא יישבר, או לתת למשקל של האתרוג לנוח על איזשהו מקום. כמובן שאם נתנו לו לנוח על מקום אחד, יכול להיות פאץ' במקום הזה, כן? זה כבר הצורה שלו תשתנה. אבל צריכים לעשות בצורה כזאת, שמים מסביב לעצים סנדות, וקושרים זה דרך אגב חלק מעבודת האתרוג. שים לב, אני אומר, אתרוגים למה הם יותר יקרים? כיוון שמשקיעים בהם אחד אחד, כמו בתלמידים. תלמיד ששכחו אותו, שכחו אותו לרגע, עבד בבית המדרש, לא שמו לב מה קרה לו, לא רואים יום יומיים איפה הוא נמצא, כולו קוצים וברקנים. הוא עבד לנו, הוא לא נמצא אצלנו. אותו דבר אתרוג. לוקחים כל אתרוג שהוא קטן. מנקים מסביב את הקוצים, כי האתרוג יש קוצים גדולים. ככה אם זה נכנס, זה נכנס. זה לא סתם. זה לא סתם. קוצצים. את העלים שמסביב גם קוצצים, אבל עכשיו מה קורה לו?
שמש.
הוא חשוף לשמש. אז צריכים לקחת כל אתרוג ואתרוג ולקשור אותו פנימה. לסנדות מסביב, קושרים אותו פנימה, כשיהיה מוצל, מצד אחד, מצד שני שלא יתנדנד ויחטוף סריטות, מה שנקרא בלשון האתרוגנים, בלט לך, בלט לך הכוונה היא עלים, הוא חלטף ליטופים. כשחוטפים ליטוף זה שורט את האור. שורט את האור, אז אנחנו רואים על גביו איזה שהם פסים ככה לבנים. הנה, פה יש כמה קטנים למעלה. כאן יש. טוב, לא תראו מפה. לא פוסל, לא פוסל, אבל זה לא אדם. זה קשר לך, תחילה. אפילו ביום הראשון, אפילו דאורייתא, קשר. אבל דבר אחד אני רק אומר, לשים לב, אתרוג שלא עשינו לו את כל הפעולות האלה, האתרוג הזה פסול. למה? כי הוא יחטוף קוצים, ייכנסו בו קוצים, בדרך הגידול שלו. איפה שיש פרח יש גם קוץ, להגן עליו מבחוץ. מכל מיני מזקים מבחוץ, שתישבו על הקוץ, אז הם חורים, זה חלק מההגנה. אבל באים קוצצים, קושרים, מחברים, מסדרים שלא תבוא שמש, לא תהיה מכת שמש. כל הדבר הזה אמור להיות על כל אתרוג ואתרוג. הרבה עבודה. זה לא גידולים אחרים שאנחנו, אנחנו נתנו קרן, נתנו פרדס, עושים ריסוס כללי, מסדרים את הדברים, ויוצאים לנו אחר כך פירות. פה צריכים לבוא ולדעת כל דבר, כל אחד ואחד, איפה הוא יושב? כי אחרת הוא עבד לנו. קוצים וברקנים. נהיה שרות. טוב. בכל מקרה כתוב, פרי עץ הדר, זאת אומרת, אותו פרי של עץ ההדר, והדר באילנו משנה לשנה, וכפות תמרים. כיוון שאין לנו פה את הלוח, אז כפות תמרים כתוב בתורה, כפת תמרים, בלי וב. כיוון שזה כתיב חסר, למדו חכמים, כפות זה כפת, כף אחת של תמרים. ואנחנו לוקחים את הענף הנמצא במרכז, כשהוא סגור עם כל פרטי ההלכה שעוד רגע נראה, בכל מקרה, כפות תמרים, הכוונה היא כף תמרים אחת. וענף עץ אבות, ענף אחד, עץ שתיים, אבות שלוש, ומהו ענף עץ אבות? מה יש בו עבי אבות? הווה אומר, מי שיש בו אומר את ההלכה, שלושה עלים בדור אחד. והדס המצרי, יש בו שבעה עלים בדור אחד, וכבר ראינו כאלה, גם פה בארץ. יש כאלה, יודעים לגדל טוב, יכול להיות גם שבעה עלים בדור אחד. וצריך שזה יהיה ממש בדור, ענף עץ אבות. והאבה הוא לא רק, האבות הוא לא רק בדור, אלא גם אנחנו צריכים שהעלה יחפוף את הדור שמעליו. ואומר, אנחנו לא רואים בד. את הענף אנחנו לא רואים.
כשמשלבים אותם.
לא יודע אם אפשר לפתוח את זה, לא אמרו לי. מי, אתה בטוח?
לא בטוח.
אתה בטוח? על אחריותך. ספרה, אני אשלב משהו. שימו לי. אני צריך ענף עץ אבות, זאת אומרת, א', בכל דור ודור יש שלושה עלים. דור, טוב, קצת לא למדתם צמחים, שורה. כל מקום שיוצא, זה לא בשיעור הזה, בוטניקה. כל מקום שיוצאים עלים, שורה אחת, קומה אחת, מדור, כן?
מילימטר הפרש.
מילימטר זה כבר הרבה. תסתכל, מילימטר זה ככה. יש כבר הבדל. תראו, עוד פעם. גם פה יכולה להיות עצבנות. אני ראיתי, תודה. אני ראיתי אנשים שבאים ובודקים ארבעת המינים, אני אעשה את זה למטה. הוא בודק אם יש שלושה. ראיתם איך אני בודק? הוא בודק אם יש שלושה. ואז הוא מסתכל, יש לו ביד חופן, המוכר, אין לך פה משולשים. למה אין לו משולשים? כי הוא גרם לזה שאין לו, הוא הביא משולשים, אבל הוא בדק. קיפל את הכל למטה כדי לראות שיש שלושה, והוא לוקח חוט, שיהיה חוט סובב, שיהיה מדויק במיקרוסקופ. לא, לא. החוט הסובב, שיהיה הכל בשורה אחת. יש, עצמא. שיהיה הכל כאילו יצא בשורה אחת, אם אתה שם חוט, זה בפס אחד. בסדר? הנה, פה עד כאן זה משולש. מה אני אגיד לכם? תורה, ארץ, מאוד מאוד. אין בכל העולם דבר כזה. שלושה עלים לפחות.
אז מה הגבול, הרב? איך זה פסול? חצי מילימטר?
לא, כשרואים שזה לא בשורה. תסתכל, הנה, אתה רואה? יש לך פה משהו שהוא לא בשורה?
לא.
אין. הכל בסדר? יש לנו פה 22, 44, חצי מטר. משולש. המינימום. המינימום המעודר ביותר זה 24 סנטימטר, שלושה טפחים. מדוע? אני כבר, קצת אנחנו קופצים, אבל יהיה בסדר. הלולב, סליחה, הדס והערבה צריכים להיות שלושה טפחים. הלולב צריך להיות טפח אחד יותר מהם. והכוונה היא לשדרה של הלולב. לא רק לעלים שיוצאים אחר כך למעלה, לשדרה, עוד רגע נראה מהי השדרה של הלולב. בכל מקרה, אנחנו צריכים שלושה טפחים. הווה אומר, 24 סנטימטר. כל טפח הוא 8 סנטימטר. 24 סנטימטר משולש, זה היה מספיק לי עד כאן. נגיד אפילו, עד פה. זה לולב, סליחה, הדס מהודר ביותר לכתחילה. יש לנו גם את כשר, כשיש לנו רוב. אם יש רוב,
גם כשר.
כמה זה רוב הניכר, לא רוב הנמדד. רוב הנמדד זה היה 12 נקודה משהו, מתוך ה-24. רוב הניכר זה שני שליש. לפחות 16 סנטימטר של משולש. אם היה לי משולש עד פה, גם כשר. אפשר לברך עליו. מה היום אנחנו עושים? הנה, תסתכלו. חצי מטר. אני שנה שעברה קיבלתי הדסים מחבר שמגדל, 90 סנטימטר משולש. מעוצה מלמעלה עד למטה, לא ירוק למעלה, פה גם הוא מעוצה זה טוב, כי אם זה ירוק זה לחוף כגמון ראש, הוא כבר מתכופף אחרי יום יומיים, ברגע שהוא מעוצה, לא נותנים להם מים תקופה האחרונה, ואז הוא מתעצה, נהיה עץ, חום, זה הטוב ביותר, ואז הוא מחזיק מעמד, יכול להחזיק ככה גם כמה חודשים. יש לו עמידות. קשה בהשרשה, אבל יש לו עמידות. צריך לשים לב להדס. אז אמרנו כבר, הדס, אפשר לסכם את נושא ההדס, ההדס, 24 סנטימטר משולש, טוב ביותר. אם יש רוב, קשה ואפשר לברך עליו, ואם יש פחות מזה, אז זה בעיה. עד כאן ברור? סליחה, שלושה עלים שיוצאים מכל דור ודור. לא יקטם ראשו, שיש עליהם. זאת אומרת, אם נחתך לנו הראש, אני לא יכול 30 סנטימטר מפה, כן? מכל ענף אני יכול להוציא אחד. לא שניים, יבוא בשביל יש פה יותר מחצי מטר, בוא נחתוך, נתחלק בין החבר'ה. שיהיה לנו מספיק. איך? מכל דור, כן, מכל שורה. מכל קומה. שלושה עלים. משולש. הנה, למעלה, אתה רואה שיוצאים שלושה. כמו כל ענף. כולם ראו צמחים בחיים שלהם, לא? אנחנו מתעסקים פה בטבע, בבוטניקה. כן. אתה רואה, זה דבר שלא הדגשנו. העניין הזה שעלה חופה את זה שתחתיו. זה לכתחילה. הנה פה... עלה אחד מגיע בדיוק, עלה אחד מכסה על, ועלה השלישי גם מכסה על. זאת אומרת, איך אומרים? איך אמרנו? גם אנחנו לא אותו דבר כולם. לא כל הגוף זהה בכל הצדדים.
אז
אותו דבר. לא, בסדר, הנה, זה חופה. נמצא אחד על השני, מה יותר, מה פחות. אבל אם זה נגמר בחצי, אז זה כבר סיפור אחר. רק אחד, נו. אתה לא כל הענף, מקום אחד. עוד לא קרה כלום. הרוב בסדר. גם אנחנו הרוב משתדלים להיות בסדר. אז נפתחו קצת, אבל הם יכולים, הנה, גם פה קצת נפתח. אם אני שם אותם ככה, הם מחופים. מגיעים. מסתכלים בעין. מסתכלים בעין. אל תביא לי קליבר ולא... בסדר. אמרנו, ענף עץ אבות. ענף אחד, עץ אחד, אבות אחד, שלושה. ו... טוב, אנחנו מאוד סכמטיים בעניין הזה, אבל כל הדברים האלה זה לימוד שתורה שבעל פה. היסוד... איך למדו? למדו ממשה רבנו. זה כל היסוד של תורה שבעל פה. מה עכשיו נדון בתורה שבעל פה? לא התחום עכשיו. כל השאלות לגבי איך למדו את זה, וכמה למדו, ולמה, והם למסורת, והם למקרא, וגם בסוכות, בסוכות, בסוכת, 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 בסוכות, האם שלוש תפנות, ארבע, אז זה תחום שלא עכשיו ענייננו. זה שיעור יפה, מה זה הם למסורת, מה זה הם למקרא, מתי אני מתייחס ומתי אני לא מתייחס, מה ניתן למשה מסיני, מה למדו בתורה שבעל פה ממשה רבנו. כי שתי תורות ניתנו בסיני, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. כל התחום הזה, אתה צודק, צריכים לברר אותו, הוא מאוד יושב לי גם לברר אותו, אבל אני מנוע ברגע זה, כי אני רוצה להספיק משהו. וסליחה. כן. כל חלק הלכתי, נקרא זה כל הלכה שקשורה לאחד מארבעת המינים, אם בתוך כדי ימי חג הסוכות נפסל אחד מארבעת המינים, אז הוא פסול, אי אפשר לברך עליו. יש חילוק אחד, דוגמה אני אתן, אבל זה עוד לא דיברנו מספיק על האתרוג, אבל עוד פעם ניכנס לאתרוג. למשל, ביום הראשון, כיוון שהמצווה היא מהתורה, אתרוג חסר, הוא פסול ביום הראשון. אתרוג חסר, בשאר הימים כשר. אתרוג חסר, למשל. הפיתם הלך לו, נשבר. מישהו לקח ממנו ציפורן. יש כאלה שאוהבים לבדוק את האתרוג. גם החנות, כמו ההדסים. כל אחד יש לו את הוורטים שלו. הוא בודק אם יש פה משהו שחור. טוב, גם פה צריך לבדוק מה הדבר הזה. אבל כאן יש איזושהי נקודה. אז מה אנחנו עושים כדי לדעת אם זה קשר או לא? המגדל, זה לא קשר, זה חסר. איך זה נהיה חסר? תרים את האצבע. הנה, החסר פה. בסדר, זאת אומרת, אנשים לפעמים באים ובידיים, וחס ושלום, אנחנו נמצאים למחרת יום הכיפורים, עניין שגזל זה בעיה, בעיה גדולה. בעיה גדולה עניין של גזל. אדם צריך לשים לב מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך. צריך מאוד מאוד זהירות. המוכר שם את האתרוגים על השולחן, על הבסטה. אחריותך עכשיו, פסלת משהו, תודיע. פסלתי, כמה אני צריך לשלם לך? לפעמים הוא יגיד לך, תשמע, לפחות האתרוג הזה, לא מה לא מכרתי. האתרוג הזה עלה לי כך וכך, ולפחות תחסה לי את ה... קח אותו. תחסה לי את העלויות. אני לא מדבר כבר על זה שהוא לא יכול למכור. עכשיו חסר לו אתרוג אחד למכור. אבל בן אדם רוצה דווקא את האתרוג הזה, אבל הוא חסר. טוב, אז זה לא נדון. זה כבר בעיה של מניעת רווח. זה לא כמו גרימת נזק בידיים. מניעת רווח זה משהו אחר. אבל פה מדובר על נזק בידיים. אותו דבר בהדסים, כמו שאמרנו, ואותו דבר בלולב. אני ראיתי אנשים, באים לראות לולב. כמובן, כולם נהיו לנו צלפים בשכם. כולם צלפים, אבל הוא בא לראות אם זה פתוח או סגור, הוא לוקח לנו ותופס את הלולב ופותח, פסול. למה זה פסול? אדוני, למה זה פסול? מה? אתה פסחת אותו בידיים, הרגע. באת, תפסת. ידוע לכולם שהלולב מורכב כל עלה משני עלים. ידוע הדבר מפורסם העניין? כל זה העלה המרכזי. אך, זה העלה המרכזי. פה נמצא העלה המרכזי. יוצאתי. לוקחים את השדרה, עולים איתה למעלה, עד שמגיעים למרכזי, כל פעם מתפצלים הרי שניים, 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 עד שמגיעים לאחד שהוא המרכז באמצע, הנה הוא. זה המרכזי. זה סיום השדרה. סיום השדרה צריכה להיות סגורה. במקרה הזה מה קורה? ראיתם? פתוח, מה קצת? פתוח, שני טפחים פתוח. 10 סנטימטר, 12 סנטימטר. מה? לא, 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 לא. ברגע שהוא פתוח, אנחנו בבעיה. אם פתוח טיפה, בסדר. פתוח טפח בכלל, זה בעיה. אז מסתכלים, איך אומרים? תסתכל בעיניים, אל תסתכל בידיים. מה? לא, זה לא. זה לא. שם לב, הוא פתוח. כל עלה מורכב משניים. אם אני לוקח... שימו לב, זה עלה. נכון? עלה אחד מתוך הענף. העלה הזה, בצד החזית שלו, מה שאני קוראים בשדרה, הוא ירוק והוא מחובר. בצד השני הוא פתוח. יש שני חלקים. בסדר? זה עלה אחד. ברגע שהוא פתוח, זה בעיה. ברגע שהוא סגור, זה מצוין. המרכזי, המרכזי בלבד. המרכזי. פה לא אכפת לי, לכן נמצא לשלום.
כן.
מה הטפח? 8 סנטימטר.
יש הבדל ביום הראשון לשאר הימים?
כן, בוודאי. תמיד ביום הראשון נחמיר יותר. כי זה דאורייתא. תמיד בדאורייתא נחמיר יותר. מעל טפח פוסל. גם. זאת אומרת, אנחנו נשתדל שיהיה סגור. דרך אגב, כדי שהלולב לא ייפתח במשך הזמן, למה הצמח נפתח? מי שם פרחים בבית? כיוון שאין לו נוזלים, נכון? יפה. הוא מאבד את הנוזלים שלו, או לפעמים כשהוא תופס לחוט גם הוא יכול להיות, למשל, פרחים בצנצנת, כן? באגרטל. פרחים נפתחים כיוון שיש להם מים. יש להם הרבה לחוט, אז הם נפתחים. מה עושים כדי שלא ייפתח הלולב? לשים לב, יש פה למטה דבק. לא יודע מי ששם לב, שמו פה דבק. אם זה היה רק פה, זה היה בסדר. במקרה הזה כן. אני כבר ראיתי, אני לא יודע, השנה הם יביאו מהערבים, הבנתי מהמגדלים בבקעה, שיש מספיק לולבים למגדלים היהודים, לחלק לכל הארץ. לא צריך להביא לא מאל הריש ולא מכל המקומות האלה, עם כל הבלגן שיש עם זה. אני כבר ראיתי כאלה לולבים מירדן, שפה שמו דבק בסדר, כדי שלא ייפתח. הבעיה שגם למעלה הם שמו דבק. אני צריך לראות את זה. רואים שזה שקוף. לא יודע אם כאן רואים, ככה בקטע הקטן הזה, הסנטימטר הזה, שמו דבק, ואז, וגם אם שמו אותו במים, הוא לא ייפתח. גם שהוא לא מתייבש, וגם שהוא לא סופח מים, ואז ייפתחו עלים. שישאר סגור. אז זה בסדר, זה אין בעיה. לא, 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 אין בעיה, מצוין, אין בעיה. אין בעיה. אין בעיה, אני גם יכול לחתוך את זה, אין שום בעיה. יכול לחתוך, יכול לקצר את הלולב. אבל אין בעיה, הבעיה היא למעלה. שיהיה למעלה, אז אני לא יודע, היה פתוח וסגור, סגור והיה פתוח, לא יודע. יש דבק. דבר אחד שכן אנחנו עושים, יש מה שנקרא דבק טבעי. הדבק הטבעי נקרא קורה. הקורה זה החומר החום הזה שנמצא על גבי הלולב. על גבי הלולב יש חומר חום, והרבה פעמים, הנה פה זה התפרק, רואים? כשהלולב הוא סגור, 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 בדרך גידולו הוא עטוף כולו בקורה. יש כאלה שמעל גובה הלולב עדיין יש כאן חלק של קורה, חום כזה, סגור. הטוב ביותר. זה הטוב ביותר ל... רוב הדעות. יש מי שאומר, אני לא רוצה. כי אם תיפול הקורה, אולי זה פתוח. אבל טענתנו היא, זה דרך טבעית. ככה זה גדל, זה דרך גדילתו, דרך בריאתו, זה אפשר. ולכן יותר טוב, יש הרבה שמקפידים, בפרט ספרדים. מקפידים לקחת לולב, אם יש כמובן, זה לא מחויב, סתם איזה ככה הידור, שיהיה עם קורה. ופה אני גם אומר, ככה כחידוד, חידוד שלי, בדרך נטילת הלולב. הרי אנחנו יודעים שכשנוטלים לולב, ארבעת המינים, אומרים, למה תמיד אומרים לולב? הוא הגבוה ביותר. ראיתם פעם מחלקה עם מישהו גבוה? חייל בו. תמיד הגבוה ג'ינג'י, כן? זאת אומרת, תמיד זה שגבוה הוא בולט, אומרים לו בו. אז אותו דבר כאן, כיוון שהלולב הוא בולט, תפך מה כולם, לולב. אבל בעצם זה ארבעת המינים. זה ארבעת המינים, ואנחנו מנענעים את הלולב לשישה צדדים, שישה כיוונים. שואלת הגמרא, למה? למה מנענעים בלולב? שתי סיבות יש בדבר. דבר אחד, בחג נידונים על המים. כיוון שנידונים בחג על המים, אנחנו לוקחים לולב, לוקחים את ארבעת המינים שהם חלקים שונים של גידולים, ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, שעל ידי נטילת הלולב יוריד לנו תללי ברכה. זאת אומרת, אנחנו לכל כיווני העולם, אנחנו מנענעים על מנת שתהיה ברכה, תבוא ברכה מתוך הגידולים היפים האלה, תללי ברכה. זה דעה אחת. דעה השנייה אומרת, משל למה הדבר דומה? זה המדרש, הגמרא היא קצרה יותר. משל למה הדבר דומה? לשניים שהיו מתקדשים. סייף. ראיתם פעם קרב סייף? אחד מנסה לנצח את השני, וזה שבסופו של דבר ניצח, מה הוא עושה? אותו דבר אנחנו. כך אומר המדרש. היה לנו 40 יום של מאבק עם היצר הרע. עד יום הכיפורים. שרדנו את יום הכיפורים, אנחנו יוצאים עם החרב למעלה. אומרים חכמים, עם החרב למעלה אנחנו יוצאים. ולכן אנחנו מנענעים. למה? אומרת הגמרא, יש משפט קצר, גירה, לא טוב להגיד את זה יותר מדי פעם, גירה בעינד אסת. עכשיו נשים לב, נשים לב, תמיד זה כך. תמיד זה כך, אבל דבר אחד נשים לב. אם שמתם לב, יש שני סוגי נענועים. חסידים, חסידים מה שנקרא, כשהם רוצים לנענע, הם מנענעים. ראיתם את זה? נכון? ככה הם עושים. זה שיטה אחת. יש שיטה, בפרט אצל הספרדים, הרי גם קושרים את הכל מסביב שלא יפתח ולא יתנענע, ועושים. נכון? אני אמרתי, זה חידוד שלי, אם מישהו אחר שמע את זה במקום אחר שיגיד, אבל אני אמרתי, החסידים, הם מורידים תללי ברכה מכל הכיוונים שירד לנו. והספרדים, גירה בעין עדי שטן. מכוונים ושולחים. בסדר? טוב, זה ככה כחידוד לטובת העניין, אבל בסדר. כולנו רוצים להוריד ברכה לעולם. זה בעצם המרכז וזה מה שצריך. כן. מה זה העלה? הטוב ביותר שעולה פתוח בכלל, עד טפח אמרנו, זה בסדר. כן, כן, אבל היום מה עושים? היום מדקדקים, הכל מילימטר. רגע, רגע, נחזור לדבר ששכחנו אותו בעצם. אני חוזר לנקודה ראשונית. הרי פעם היו קונים אחד לבית הכנסת, זוכרים? הנקודה הזאת שהתחלנו בה. אחר כך אחד למשפחה. והיום, אנחנו אומרים כל אחד. מדוע? פשוט הקדוש ברוך הוא שלח לנו שפע. ככל שאנחנו מתקדמים, הקדוש ברוך הוא שלח לנו שפע. פעם להשיג אתרוג, איך אמרנו, הגאון מווילנה, הם היו משיגים לו אתרוג, משהו, אתה יודע, כזה, היה מה? מחבק, מנשק, מלטף. כל החג, איזה מצווה גדולה שלח לי הקדוש ברוך הוא. אנחנו היום אתרוג כזה, טוב, נו. ככה. זה ברור. יש לנו פשוט, הקדוש ברוך הוא נותן. מוכרים היום, אני אומר את זה גם ביחס לפני 15 ל-20 שנה, מוכרים היום סט שלם מעודר ב-100 שקלים? לא כסף. לא כסף. ומעודר, אני ראיתי. מה שלא, מישהו קנה מהודר את רגלו, מחזירים לו, מחליפים. אין שאלה בעניין הזה. יש שם שאלה? לא רואה מפה. נו, לא רואה.
קטן לי.
אמרנו שנתעסק בשביעית. עוד רגע, עוד מעט, עוד מעט. אנחנו בינתיים ביסוד עדיין, עוד לא הגענו. זה בעצם החביב לנו. אולי היינו צריכים לפתוח בעניין הזה, בנושא של שביעית, כיוון שזה חביב השנה. כן. כן, אם אני מסתכל ואני יודע שיש לי את העלה המרכזי ואני רואה אותו סגור, אין טעם לפתוח אותו. מה, אני אקח את האצבע ואפתח כדי לראות שהוא פתוח? אם הוא פתוח, הוא פתוח. מדוע? תסתכל כבר איזה תכונה יש לו. אפילו שאני מחזיק, ראית מה קרה? הוא טיפה איבד מהלחלוחית שלו בחמש דקות שהוא פתוח פה. תראה מה קורה. שם לב? כבר הוא פתוח. אני מחזיק אותו צמוד, זה לא עוזר לי. אם פתוח רואים. רואים אם פתוח. כן. טוב, נו, עזוב גלות. אנחנו פה בארץ, יש לנו שפע, יש לנו ברכה. כל אחד יקנה לולב.
אם הוא מבין אדם לוינה, אחד כמו שעבר של היום, ואחד יותר מהודר, אני חושב שאתה לוקח את המהודר, למה? אתה לא לוקח את הברר. אני יכול להשמח, אם לא היה לו משהו אחר, כולם מחבקים, נשקים את הברר. אבל זה לא ככה.
לא.
שידור, נוקחית.
לא היה. פשוט לא היה. לכן היו קונים אחד לקהילה. אחד לרב שייתן אחר כך, כולם עומדים בתור. הייתם אצל החסידים? אצל הרבה? כולם עומדים בשורה, אחרי הלל, עומדים בשורה לנענע את ה... טוב, יש פה עוד סגולות של הרבה וזה, אבל לנענע את האתרוג של... זה מישהו אמר לי אותו דבר. בבלז היו רגילים, שהשמש... בבוקר הולך עם השושית, דופק על הדלתות להקים את האנשים לסליחות. שנים האחרונות של האדמו"ר הראשון מבלז, בשר שלום מבלז, הוא היה מאוד חולה, היה קשה לו, אז עשו את הסליחות אחרי מנחה. וגם באותם שנים, השמש היה הולך עם השושית ודופק על הדלתות. ככה רגילים בבלז. אז בסדר, לשים לב, החיים מתקדמים. אז היום גם הלכו עם הששית, יש פלאפונים. סדר את הפלאפון, תתעורר. כן, כן, בסדר. רגע, אנחנו עוברים ממקום למקום, אתה צודק. בסדר, אז לשים לב, כן. זה לא טוב. מעל תפח לא טוב, אמרנו. כן. אין סיבה אבל שיפתח. אין סיבה. אלא אם כן, חטף מכה באוטובוס, או אחד הילדים בא ואמר, אבא, איזה יופי. זה כבר היה פתוח, אז לכן אני מרשה לעצמי.
כן. אמרת ששומרים על הלולב?
איך שומרים? טוב, תלוי בשיטות. אצלנו למשל, קושרים פה איזה חוט וסוגרים. ראיתי אצל יוצא צפון אפריקה, שמים פה איזה פונפון. צמר גפן כזה, לשמור עליו עם כל מיני כאלה שרשראות זהב. לא משנה, ידעו, מה... הכל לגיטימי. כל עוד יש לי לולב כשר בפנים, אצל תימנים, כדי להגן על ההדסים, אחרי שכבר שמו את ההדסים והערבות הכשרים, שמים עוד 40 הדסים. מסביב, תופסים ככה. אז אתרוג כזה, בסדר? מסתדרים עם זה, כי הם אנשים גדולים, תימנים, אתם יודעים, ענקיים, הם גדולים. אז הם צריכים גם... בסדר, כן. בסדר, שיהיה סימן מלמעלה, איפה בן אדם. לא צריך, לא צריך. האמת היא כזאת, שמירת הלולב מניסיוני בשנים האחרונות, בתוך האוגדנים מפלסטיק, עתיקים מפלסטיק, made in China, כאילו לקחתם לכם ביום הראשון. לא, זה לא רק זה, זה לפחות אותו פלסטיק, גם את הטליתות, ציציות, מביאים היום מצ'יינה. אבל בכל מקרה, ברגע שמוציאים כדי ליטול את הלולב, מחזירים אחר כך, לתוך הניילון וסוגרים אותו טוב, יכול אפילו הערבות להישאר שבוע. עזוב, אמרתי לך, הטוב ביותר, זה מה שלמדתי בשנים האחרונות. היה שמים מה גבת, שמים מים, שמים נייר כסף, כל מיני דברים. הערבות מחזיקות טוב, אפילו ליום, נקרא לזה בשקט, ליום החמישי, כי בדרך כלל הערבות הן נחמשות מהר, כי הן רגילות הרבה מים. ברגע שיוצאים אותן מהמים, הן כבר כמושות ונופלות. בתוך הניילון, 10. לסגור טוב, לאטום. יש את הרוחסן, לסגור אותו, וזה מחזיק. לא צריך חוץ מזה שום דבר אחר. ואם הערבות התקלקלו, תחליף אותה. קטן עליך, לא? לא? רק שנייה. קוי שיקלח, כן, מי שמכניס, לא כולם מכניסים קוי שיקלח.
אתה מוציא לפעמים, אז נפנים עלים.
לא מוציא לפעמים. שמתי, זהו זה.
ואם יוצא עלים,
סתם? אם נפלו עלים ויש לי, ואין לי רוב קשר, אם אין לי רוב קשר למעלה, אמרנו 16 סנטימטר, אז ההדס פסול, וצריכים להביא אחר.
קשר לחוץ שאמרת, לא צריך משהו שחוץ.
כן, אז למעלה אין לי בעיה.
חוט רגיל אפשר?
כן, חוט תפירה 40, דמצה.
אני מבקש שאתה חוזקים מחלק מהענף
שלנו, אז ווג גם טוב, בסדר?
אבל זה לא בסדר.
כן, מה שעושים, אתה צודק, באיגוד, ועל זה בכלל עוד לא דיברנו, כשעוגדים את הלולב צריך לאגוד אותו במינו, זה נכון. כשאני לוקח את ההדסים, הערבות והלולב, כדי לקשור אותם ביחד, צריך במינו, אז באמת לוקחים ענף אחד, אנחנו לוקחים ענף כזה, יש כאלה עושים טבעת יפה, יש כאלה פשוט תופסים ויש להם חוט, ואת החוט קושרים, אין בעיה, זה פשוט חוט טבעי, הוא נקשר חזק, אין בעיה, אתם רואים? אני מותח. מה, שיקרה? יקרה, אני לא רוצה, מה? הנה, אפילו לא נקרא, תסתכל. באמת זה קשה. הולך. טוב, זה כתוב שם? סורים לחים, לחים, משמשון. מה כתוב? מה? לא, מתרים לכם. אין איזה לך גם. תופס חזק, כן.
אפשר לשים דאבלה תוך מים, אמצע השבוע שלא
התייבש? לא התייבש. הוא מספיק חזק. אפשר. אמרתי לכם, הפטנט הטוב ביותר, נכון להיום, מה שאני יודע. יכול להיות שאנשים אחרים יש להם פטנט אחר. זה לא הלכה. זה סתם פרקטיקה. לשים בתוך עסקית ניילון, פרט לזמן שנוטלים את הלולב, זה יישאר לך טרי. יישאר טרי. לא צריך מים גם. יש לך פטנטים אחרים יותר טובים. האמת, בקירור זה הדבר הטוב ביותר. איך שמורים פרחים, איך שמורים כל מיני...
מה, לסיפור
כן. כן. זה גם טוב. איך? זה צריך נופרוסט. לרכב במקום שיש לחות. המקרר שלך לא תקין, תלך לטכנאי. שלושה, אמרנו, ענף מצפות. שלושה הדסים, שתי ערבות, לולב אחד, אתרוג אחד. בסדר, סגור העניין הזה? מספר... כן. כן, כן, אתה צודק. אתה צודק. לא דיברנו איך מנענים, כן.
בדיעבד, כמה בשורה של, במשולה של האדף, כל שורה, מותר אחד שלא ייגע?
לא, כולם צריכים להיות גדלים. אבל עוד פעם, צריך שיהיה לי רוב, שיהיה רוב קשר. ברגע שיש לי בתוך ה-24 רוב קשר, זה בסדר. עוד שנייה, אתרוג עוד לא נכנסנו לעניין, כן. כן, שדרת הלולב. תראו, כמו בן אדם. ראיתם פעם אדם עם שדרה ישרה? יש בן אדם עם שדרה ישרה? איך השדרה שלו? בסדר? כמו קצת סימן שלו, לא שלם, חס וחלילה, אבל כזה נטייה. אותו דבר. אבל אם ראיתם בן אדם שהשיטה שלו נוטה הצידה, הוא הולך ימין או שמאל, לא תקין, נכון?
לא, לא, לא.
יפה. או שהוא כפוף קדימה, גם לא טוב. כמו שדרה של אדם. לכן, לולב, כשהשדרה שלו נוטט קצת כלפי מעלה, אין בעיה. כשהוא כפוף כלפי מטה, זה לא טוב. נוטה לצדדים, גם לא טוב. צריכים להחזיק אותו ולראות שהשדרה ישרה. בטח שלמעלה זה התנדנת, כן? זה הולך הצידה. אבל השדרה עצמה ישרה, אנחנו מסתכלים, קו ישר. הלולב הזה, אילולא היה פתוח מראש, היה מצוין. הוא גם ישר. מה? עד סוף השדרה, לשים לב, אם רואים. השדרה שלנו, העלה המרכזי שלה, הוא זה. רק רגע. שנייה אחת. תנו לי להפריד. הנה. זה הענף המרכזי, זה סיום השדרה. אבל השדרה עצמה נגמרת כאן, כי עד פה יש התפצלויות. אתם רואים חלק עבה, מעוצה, קשה, ירוקה יותר, זוהי השדרה. זה בעצם הענף שממנו יוצאים עלים. ברור? אז אני צריך לראות את השדרה עצמה שהיא תהיה ישרה. היא ישרה, וזה העלה המרכזי, וכבר אמרנו, העלה המרכזי פה בנידון דידן, פתוח למאדרים. בוודאי, תמיד להסתכל מהכיוון החיובי. אף פעם מסתכל מהכיוון השלילי. מה שדרה מפה, מה איך תסתכל? כאן אתה לא יכול לראות. בצד אתה לא יכול לראות, רק צד אחד. שדרה. גם כשעוקדים, נשאל על ההגד. כן, גם כשעוקדים אני צריך שהכל יהיה כלפי פנים. זאת אומרת, אם השדרה פה, הדס... זהו, טוב, עכשיו אנחנו נכנסים לעזבו. יש שיטות שונות בעניין. יש דעה שאומרת הדסים מימין והערבות משמאל, זה עם הכוי שקלח שלך, כן? תזכור את המילה הזאת, זה נקרא כוי שקלח, כן? ויש דעה שאומרת, וזה בדרך כלל ספרדים, שיטת הקבלה, לשים שלושה צדדים, ערבה, סליחה, הדס מימין, הדס משמאל, הדס על השדרה, ובין אחד לאחד שתי הערבות. הדס ערבה, הדס ערבה, הדס. שלושה עוקדים אותם כך, בשלושה חבקים, חבקים מהלולב עצמו, כמו שאמרנו, קושרים, וככה נוטלים את הלולב. זה שיטה אחרת בכלל. אתרוג. כן.
אחינו התימנים ששמים את ה...
אחינו התימנים. אנחנו התימנים, תגיד.
אנחנו
התימנים. נחגנה, כן.
ששמים את ה... והדסים מסביב. זה לא חציצה. זה לא חציצה.
זה לא חציצה.
נו, מה
השאלה?
איך
בודקים
את
הערבות
אם
הם
התייבשו או לא? לא רואים את זה.
עדיף לא לדבר, בדיוק. לא יודע. מה אני אגיד? עדיף לא להגיד.
לא, כי השאלה אם עדיף אחד מראש לשים כל הדסים האלה.
אני, אם עדיף לשים את הדסים האלה, אני יכול לבוא ולהגיד אם עדיף או לא. מי אני שאני אגיד אם עדיף או לא? אם יש מנהג כזה מתימנים, מדורי דורות, אני עכשיו אשים את הראש שלי על גיליוטינה? מה קרה לך? תימני שיעשה כמו שהתימנים עושים. זהו. וינענע כמו שהתימנים מנענעים. והתפלל כמו שהתימנים מתפללים.
מה שאתם?
ושיאכל בשר חלוד, חלוט, סליחה. מה שעושה, שעושה. אין מה. טוב, אנחנו באתרוג. עכשיו אם הגענו לאתרוג, אז באמת צריכים להגיע לסוגיה של השנה. אנחנו נמצאים בשנת שמיטה. שנת שמיטה, כתוב, הייתה שבת הארץ לכם לאוכלה. זאת אומרת, יש קדושה, קדושת שביעית בפירות שגדלו בשנה השביעית. ואם באמת יש לנו קדושת שביעית בפירות שגדלו בשנה השביעית, ממילא יוצא, לכאורה, שאין לנו השנה שום שאלה בנושא ארבעת המינים. כי שום דבר לא גדל בשביעית, כי מה ההגדרה של גידול? בירקות, בירקות לפי לקיטתם. זאת אומרת, אם כתפו פלפלים בדלת ותשרי השנה, בג' כתפו? אם כתפו בג' זה בעיה, לא, כי זה השבת. אז זה דלת השנה, בסדר? נשים לך. בדלת ותשרי. כתפו פלפלים, כתפו מלפפונים, כתפו עגבניות, יש להם קדושת שביעית. מתי יש להם קדושת שביעית? אם הם לא של ערבים, הם לא של יהודי שעשה היתר מכירה, זאת אומרת מכר את שדותיו לגוי, הם באו משדות של יהודי, שדות של יהודי שלא עשה היתר מכירה וכותף רגיל. זאת אומרת, במילים אחרות, הוא באיזשהו מקום לא מקפיד במצוות. נקרא לזה כך, בעדין. אם קנינו מהאדם כזה, באמת יש לנו קדושת שביעית לירקות. להבדיל מהפירות, שהפירות, קדושתם חלה עם הכנתה שלהם. זאת אומרת, יציאת הפרי, יש אומרים שליש, יש אומרים תחילת הפרי, היה בשביעית. כל עוד הפרי לא חנת בשביעית, אלא בשישית, אין לו דין קדושת שביעית. זאת אומרת, כל פירות שאנחנו אוכלים עכשיו, ופה יש הרבה בלבול, ואמרתי, השאלות, גם בפלאפון, גם בטלפון, גם אס-אמסים, איך אנחנו קונים, מה קונים, אין שום שאלה בפירות. זה מוכר ערבי בשוק מחנה יהודה, פירות, קדושת שביעית, פירות שביעית. יש לו הכשר של איזה בדץ, אז הוא צועק, הוא לא מבין מה הוא אומר בכלל, אבל כן, אין סיבה. בכל מקרה, הדבר היחיד שיכול להיות זה ירקות. וגם ירקות במקום שאין יותר מחירה, וכל זה ללא איסור ספיחין עכשיו, כיוון שאנחנו הולכים בירקות לפי לכיתה. ופירות, לפי הגידול, זאת אומרת חנתה או הבאת שליש, זה כבר דיון בהלכה. מה קורה באתרוג? אתרוג יש לו דין מיוחד. מיוחד ביותר יש לה אתרוג, כיוון שאומרת המשנה, לא משנה, אומר הרמב״ם, בהלכות שמיטה ויובל, פרק ד' הלכה י"ב, הירק בשעת לכיתתו. זאת אומרת, אנחנו הולכים בירקות לפי הלכיתה. והאתרוג, נשים לב, אפילו היה כפול קודם ראש השנה, ונעשו ככיכר בשביעית, חייב במעשרות כפירות שישית, ואפילו היה כיכר בשישית, הועיל ונלקט בשביעית, הרי הוא כפירות שביעית, הוא מתעשר כפירות שישית להחמיר. נשים לב לשלושה דברים, שלושה חלקים שיש פה ברמב״ם הזה, בהלכה הזאת. מסקנת הגמרא, ויש פה גמרא במסכת סוכה, דף למטה, דף מם, המסקנה של ההלכה אומרת שאנחנו מתייחסים אל האתרוג לחומרה. מה הכוונה? מצד אחד לחומרה כמו פירות, מצד שני לחומרה כמו ירקות. לעניין מעשרות כמו פירות, שאם הוא גדל רובו בשביעית, אבל הגיע, כן, לגודל של אחרי חנתה בשישית, ופה זה שייך לט"ו בשבט או לא ט"ו בשבט, לא ראש השנה, בכל מקרה הוא חייב במעשרות, להבדיל מפירות אחרים, שהם התחילו לגדול, כן, חייב במעשרות, מצד שני, כמו כל הפירות האחרים, מצד שני, כשאנחנו באים ללקוט אותו, יש לו דין קדושת שביעית, כיוון שהוא נלקט בשביעית כמו ירק. מדוע? כיוון שהאתרוג נמצא כל השנה וגדל על כל מים. הרבה, צריך להשקוט אותו הרבה, והוא גדל כל השנה, לכן דנים אותו כירקות. אז מה קורה לנו עכשיו עם האתרוגים שלקטו אותם בין ראש השנה לבין סוכות? יש פה דיון הלכתי. הרב כותב בשבת הארץ, הנה, ומסתבר דלא חמיר אתרוג מירק לעניין הליכה בתר לכיתה יותר מאשר ירק אחר, ואף על גב דאזלינן אחר הלכיתה לחומרה. זאת אומרת, אנחנו הולכים אחרי הלכיתה לחומרה, אז זהו דווקא כשגדל גם כן על כל פנים מעט בשביעית, אף על פי שעיקר גידולו היה בשישית. וכל זהו לעניין שאר דיני קדושת שביעית הנוהגים בפירות שביעית. אבל לעניין דין איסור ספיחים כבר בארנו, שיש אומרים שאין איסור משום ספיחים, כי אם כשהיה כל הגידול כולו מתחילתו ועד סופו בשביעית. זאת אומרת, מה שאומר פה הרב בעצם, שאנחנו אוסרים, או לא אוסרים, או מתייחסים, זה לא איסור, מתייחסים אל האתרוג כקדוש מקדושת שביעית, כשלקטנו אותו בשביעית, דווקא אם הוא גדל בשביעית. דוגמה אני אתן, בעל פרדס, לא שהוא לא הספיק לקטוף בשישית, אלא ראה שיש אתרוגים קטנים. מה השיעור המינימלי של אתרוג? כביצה. כביצה זה אומר 56 גרם. 56 גרם אתרוג זה המינימום. ראה בעל הפרדס שיש פה אתרוג שהוא ככה מינימלי, גבולי, והרי הוא הצטמק, אז אנחנו קוראים לזה אתרוגי מים. דוחפים בשבוע, שבועיים האחרונים, דוחפים הרבה השקיה. אם דוחפים הרבה השקיה, פתאום האתרוג גדל הרבה. הוא גדל הרבה, אבל כמו שהוא גדל, הוא גם אחר כך יכול לרדת. זה מים, זה לא גידול של בשר טבעי, זה ניפוח. מישהו יודע איך מוכרים סוסים, איך שמים מים כדי שיראה טוב. מכירים את זה? כן, גם בקר ככה כדי שיראה טוב. כן, כן, מנפחים עם מים. ממלאים את זה, לא משנה, עזוב. לא נלמד פה מה עושים. בכל מקרה, אז מנפחים במים. מה אנחנו עושים כדי שלא ירד ממשקלו? אז אנחנו בדרך כלל שמים את האתרוג בסקית ניילון מרשרשת. לא ניילון ממש, ניילון סנדוויץ' מרשרש. מכירים את זה? סקית כזאת שמים את האתרוג, הוא לא ירד ממשקלו. סקית ניילון של סנדוויץ' מרשרש. לא ניילון ממש, לא ניילון כזה. יש ניילון מרשרש. כמו של הסופר. כן, הם מרשרשים. יש להם זה קצת, זאת אומרת, הוא קצת מכניס אוויר. הוא לא אטום כמו הניילון הזה. בכל מקרה, בא והגדיל את הגודל של האתרוג, ומתברר שבשבוע הזה האתרוג נהיה ממש גדול. אם הוא נהיה ממש גדול, אז באמת יש לו בעיה של קדושת שביעית. אבל אם האתרוג היה על העץ, לא הגדיל מי יודע מה. לא, השביעית לא גידלה אותו משהו. כותב הרב שיש דעה שאומרת, שאפילו שלקטו אותו בשביעית, לא נחשב כלקיטה של שביעית, ואין בו דין קדושת שביעית, וזה מה שהוא אומר. שנייה אחת. כן, הוא אומר, ויש אומרים שבכל עניין, אין הולכים באתרוג אחר לקיטה, ואם נכנת בשישית, דין פירות שישית יש לו לכל דבר, אפילו אם נלקט בשביעית, ונראה שאין מחמרים בו לדבריו כלל, בשום דין של שביעית, ואין בו גם כן חיוב ביור. זאת אומרת, הוא מביא שיטת הרעבד בהשגה, שבכלל אומר שאין לנו שום שאלה באתרוג, וגם אם הוא נלקט בשביעית, ואנחנו נמצאים שבועיים או שבוע אחרי ראש השנה, אין בעיה של שביעית. מסקנת הדברים. יש מחלוקת, מציין אותה הרב, גם לגבי העניין הזה של אתרוג שנלקט בשביעית, שהולכים בו לפי שביעית כירק, האם מדובר פה על תוספת, או בכל מקרה אם הוא נלקט, בשבוע, שבועיים האחרונים, אין בו דין קדושת שביעית. אז, לשים לב, מי שקונה את רוג, קודם כל לדעת אם הוא נלקט בשישית או נלקט בשביעית.
איך הוא יכול לדעת את זה?
רגע. לדעת אם הוא נלקט בשישית או נלקט בשביעית. גם אם הוא נלקט בשביעית, יש דעה שאומרת שאין לו דין קדושת שביעית. למה נפקא מינה? האם מותר לי לקנות את האתרוג? שנה הבאה למשל, זה יהיה דבר ברור ופשוט. שהוא גדל רובו הרי בשישית, בשביעית, וגם אם הוא נלקט בשמינית, הוא הולכים לחומרה, כמו פירות. אז לכן שנה הבאה ברור שיהיה אסור לקנות. מדוע? כי קדושת שביעית לא נמכר, אסור סחורה בפרי שיש לו קדושת שביעית. כיוון, אז יש פתרונות. בין היתר, קונים סט. זה נקרא קנייה בהבלעה. אני משלם על הסט. או, עכשיו מה עם הסט? ערבה יש לה קדושת שביעית? לא. שבת הארץ לכם? לאוכלה. מישהו אוכל ערבות? אין פה אף אחד, נכון? כיוון שהן לא ניתנו לאכילה, אז אין להם קדושת שביעית. אני אומר עוד פעם. לולב. לולב. האם הוא... יש לו קדושת שביעית? לרוב הדעות. לרוב הדעות. יש מי שאומר... רוצה להחמיר, אבל לרוב הדעות, אין קדושת שביעית ללולה. הדסים. נשים לב. הדסים. גם בהדס יש מחלוקת. גם בהדס יש מחלוקת. יש דעה שמובאת בקרב ציון, ספר בהלכות מצוות התלויות בארץ, שכיוון שזה ניתן למצווה, ומגדלים אותו לשם מצווה, לא ראינו שכל המגדלים האלה הם מוכרים בסמים במשך השנה. הם מגדלים את זה למצווה, זה לא ניתן לצורך אחר, אלא רק למצווה, אז אין בעיה, זאת אומרת, אז אין בעיה ואין בהם קדושת שביעית. אבל יש מי שאומר, וזה חזון איש, אומר, כיוון שאחרי סוכות, אנחנו לוקחים את ההדסים כדי להריח בהם לבשמים להבדלה. כן? כיוון שאנחנו רוצים להריח בהם לבשמים, בדבר שיש בו ריח, כמו פרחים שיש להם ריח, והיום כמעט ולא קיים פרחים עם ריח, היום כל הפרחים זה סינתטי. כשקונים ורדים, פעם האינסטינקט הראשון שהיה לקחת ורד ליד, זה להריח אותו. לא יודע מי שזוכר את הורדים הישנים, יש עוד בגינות הירושלמיות הוותיקות, יש כאלה ורדים הגדולים, היפים, מרחוק כבר מריחים אותם. היום קונים בחנות זר פרחים הביתה, איזה צבע אתה רוצה? איזה צבע? סגול, שחור, אדום, ירוק, צהוב. כל אחד לפי העניין, כן? חיבור, ניגוד, צהוב, אדום. כל אחד לפי הצבעים שלו, מה הוא קונה הביתה, תלוי בשלום בית. ולכן הוא רוצה צבע. גם אם ננסה לחפש שם ריח, לא נמצא. אולי שמו על זה קצת דאודורנט, אוהב אתם שאיפה, אני יודע, כדי שיהיה קצת... אבל בושם לא שמו, כי זה יותר יקר מהפרח. אז אף אחד לא ישים מכנה בושם. בכל מקרה, אין שום ערכה. אז גם אין קדושת שביעית. כי זה רק לראייה. אין פה אפילו ערכה. כי אם לאוכלה נגיד שהריח גם, שבו משהו לאוכלה, בסדר. אבל אין בו שום קדושת שביעית. לכן. א', אנחנו קונים את הסט ביחד, אז אולי לולב וערבות, ודרך אגב, מביאים לנו את הפלסטיק. הפלסטיק מסין, אין בו קדושת שביעית. בכל מקרה, לכל הדעות, גם למחמירים. אין, גם לעצבניים, נקרא לזה ככה. אין קדושת שביעית. אז קונים בהבלעה, זה הדבר הפשוט ביותר. מה גם שאמרנו, שהרב מביא פה את שיטת הרעבד, שאומר שכיוון שזה תחילת השנה ו... הגידול שלו היה בשישית, בכל זאת, גם אם הוא נלקט, אין בו דין קדישת שביעית, לא רק לגבי, כן, השימוש, הקנייה בו, אלא גם לגבי ביעורו לאחר מכן.
אתה יודע אם הייתה אותו מופח או לא
מופח? אני אגיד לך, אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. סימן, אחד הסימנים, אם בבית אריזה שמו אותו בתוך שקית ניילון מרשרשת, תשאיר אותו בשקית. אל תשאיר אותו בלי. אני אתן לכם דוגמה, אני השנה השארתי שני תורגים משנה שעברה, על השולחן. על השולחן בחדר עבודה, בתוך שקית ניילון מרשרשת. אחד הצטמק, רואים את העוקץ שלו בולט, השני הצטמק אבל כמעט ולא. יכול להיות שהיה אפשר גם לברך עליו השנה. משנה שעברה, על השולחן.
מה,
נגידו שמשאיר כל שנה? על השולחן. ככה. האמת שלפני שבועיים מישהו היה צריך אותו, איזה צורך מיוחד, אז נתתי לו את האתרוג הזה, אמרתי לו כך, שיהיה לך ברכה, נתתי לו אתרוג, וזה אתרוג שברכו עליו, אז יש לו סגולה טובה, אז זהו. בכל מקרה זה העניין לגבי קדושת שביעית, זאת אומרת, הדבר היחיד שיש לנו פה אפשרות, נגיד השנה, גם אם נגיד שיש לנו קדושת שביעית באתרוג, אז אנחנו נדבר על... העניין הזה של קנייה בהבלעה, זה הדבר. הדבר אחד שגם אני התפלאתי, כיוון שמופיע בשם הרב אליהו, כי הוא פוסק כמו החזון איש. בדרך כלל בתחומים האלה, הפסיקה של הרב אליהו היא כמו החזון איש. כי החזון איש מביא שיש דין קדושת שביעית גם בהדס. אצל הרב אליהו בסידור שלו, כשהוא מפרט את כל ההלכות, לגבי אתרוג הוא מביא את העניין של קדושת שביעית, אבל לגבי הדס הוא לא מביא. אז לדעתי זה יותר שכחה באחד הסעיפים מאשר שלפי זה נגיד, כי במקומות אחרים מופיע כמו החזון איש. כן, כי בהלכות שלו לא מופיע. אז לכן אני אומר, היה ככה נראה תמוע, סביר לי לומר ששכחו לכתוב את הסעיף מאשר להגיד שהוא אומר ש... אבל באופן עקרוני ראינו מה הרב אומר בזה, מה יש בכרם ציון בשם המעריל דיסקין, ובעצם כללית אפשר לומר שגם בהדס אין קדושת שביעית, אבל מי שמריח בו אחר כך, אחרי הערכה, כיוון שהוא כבר בפועל השתמש בו, להערכה, אז שישמור עליו קדושת שביעית. כן. כן, או שעשו אוצר בדין, בוודאי. אוצר בדין, וכן, או יעשו יותר מחירה. כן, אבל יביאו לך את הכל בהבלעה, הם קראו לך סטים. ביחד עם הלולבים, ביחד עם הערבות. הכל בהבלעה. שנה הבאה, שקית ניילון תעלה 150 שקל. מחירי שקיות הניילון יעלה. יאמיר שנה הבאה. בסדר, נו, אנחנו עדיף לכם. דרך אגב, יש דבר נוסף שאפשר כדי שלא יהיה קדושת שביעית, שלא יתאפס בממון למשל, וזה חשוב גם לשנה הזאת, לכל הפירות והירקות שקונים כדי שלא יהיה... יתאפס בהם המון של קדושת שביעית, לקנות בהמחאה או בכרטיס אשראי. לא נתנו כסף תמורה, כי אם נתתי כסף תמורת פרי שהוא קדוש בקדושת שביעית, הכסף הזה יש לו קדושת שביעית. ואם אחר כך שמו אותו בבנק ומישהו הלך ולקח אותו, לא משנה איפה, באיזה שכונה בירושלים, יש לו בכיס כסף של קדושת שביעית, ואם הוא קנה באיזה כיסא, כיסא שלו קדושת שביעית.
הכסף
לא נתפס קדושת שביעית. אז צריך להיזהר, צריך לשים לב. זה בלי היתר מכירה, כמובן. כמובן. אני אומר עוד הלכה, אולי אתם יודעים מה נגיד אותה. זה נושא של שביעית. יש הלכה בשולחן ערוך, תפש... טוב, לא מוצא את זה. יש פה סימן האחרון. הנה. סימן תרמת. תפרש ממתת. כל ארבעת המינים פסולים בגזול ובגנוב. בין לפני יאוש, בין לאחר יאוש, אבל גזול וקנאו בלא סיוע המצווה, כגון גזל לולב ושיפאו וכשר. וכאן יהיה בשינוי מעשה, ומי הוא לא יברך עליו. ויש מי שאומר שלא נפסד גזול וגנוב, אלא לגנב ולגזלן עצמו. אבל לאחרים כשר בשאר הימים, חוץ מימי ראשון. אומר הרמ"א, משום זה יש להיזהר, שלא יקצץ הישראל בעצמו אחד מארבעה המינים שבלולב לצורך לולבו. מדוע דקרקע אינה נגזלת, וסתם עקום גוזלי קרקעים. ויבוא בגזלה לידו, אלא יקצצנו העקום, ויקנה מהם הישראל, ואין חילוק בזה בין ארץ ישראל או חוץ לארץ. לשים לב מה כתוב פה. סתם קרקע... רגע שנייה, פסיס. סבלנות. זאת אומרת, אומר לנו השולחן ערוך, אסור לגזול. זאת אומרת, ברור שאסור לגזול. לולב גזול, ארבעת המינים גזולים, הם פסולים. אם מישהו בא ולקח משדה של מישהו, דוגמה אני אתן, ליד המעיין במוצא, מי שהולך לטבול, ברסלב, שם, שם סדרו את המעיין מקווה, כן? ליד מוצא, יש שם יהודי, קשיש אחד, חסיד גור, שהוא תושב היישוב מוצא, עבר את כל התלאות שעבר המקום הזה, כל הערבים וכל מה שקשור, הוא הלך ושתל שם עשרות עצי ערבה, על מנת שהוא יוכל לספק, וממעיין הזה לוקח הרבה מגור מים ל... אפיית מצות, שיוכל לספק ערבות לכל אנשי גור. באים שם אנשים, אני ראיתי בעצמי מישהו שאפילו ראה שתיל יחסית צעיר, לקח אותו. אמרת לו, אתה לוקח אותו. זה פה פרטי. זה שטח פרטי. גם המעיין בתוך השטח הפרטי שלו. רק מזה הוא כבר התייאש. כי מי יכול על הברסלבים? אבל הוא התייאש. אבל אמר להם, השתמשו. אבל בכל מקרה זה שטח פרטי. אם באים אנשים ולוקחים את הערבות מהמקום הזה ללא רשותו של בעל הבית, זה גזול. כן, זה שטח, כל האזור שם הוא שטח פרטי. יש גדר, פרצו אותה. יש את השביל שנכנס. בכל מקרה צריך לשים לב שזה שטחים פרטיים, הערבות שם. אז אם בא מישהו ולוקח, זה גזול, זה אסור. אומר לנו הרמ"א, לשים לב, צריכים מאוד להיזהר, לא להיכנס לפרדס של הגוי, ולקטוף משם... אתרוג, או לקטוף משם לולב, או אפילו הדסים. מדוע? כיוון שיש כלל ברזל בתורה, בדברי חכמים, הלכה, פסוקה, סתם קרקעות גזולות אצל גויים. גוי שיושב על קרקע, מן הסתם זה גזול. ככה אומרים חכמים, הלכה, חושן משפט. אין פה שום שאלה. סתם קרקעות גזולות, ואם זה גזול, אז אני אלך ואקטוף אתרוג מאצלו, לקחתי את האתרוג, מה אני עשיתי? קרקע לא נגזלת. הרי אדם שגזלו לו את הקרקע, יכול להיות שהיום, זה בגיטין, יכול להיות שהיום הוא לא יתייאש. היום הוא אומר, אני לא יכול לבוא ולקחת מהסיכריקון הזה. אבל עוד שנה, עוד שנתיים, עוד חמש, עוד עשר, הבנים שלי גם יודעים שהקרקע הזאת זה נחלת אבותינו. יום אחד יהיה שלטון כמו שצריך, אני אוכל לקחת ממנו את הקרקע שלי. אדם מקרקע לא מתייאש. ממטלטלים אדם מתייאש. לקחו אותה, שמו מקום אחר, מי יודע. גמרנו. יש ירוש בעלים. כל הסוגיות של ירוש בעלים. אבל, ברגע שגזלו קרקע, קרקע אינה נגזלת. זה הלכה פשוטה. אומר פה הרמ"א, אם קרקע אינה נגזלת, ואני אקח אתרוג מהקרקע של הגוי, מה יוצא מזה? שאני לקחתי אתרוג, גזול. אבל אם הגוי יוציא לי את האתרוג החוצה לרחוב, היה פה שינוי רשות ושינוי בעלות. אני קניתי מהגוי אחרי שהוא שינה את רשותו והביא את זה לרשות אחרת. יש כלל שאומר ששינוי רשות ושינוי בעלות, קונה. זה כבר לא נחשב גזל. שנייה. זה לא נחשב גזל. אז ברגע שהיה שינוי רשות ושינוי בעלות, ויש לי את האתרוג ביד שהוא הביא לי החוצה, אין בעיה, הכל בסדר. אומר לנו הרמה פה בהמשך, על פי האור זרוע, ואין חילוק בזה בין בארץ ישראל או חוץ על הארץ. זאת אומרת, אם הייתי חושב שהרמה דיבר על חוץ לארץ, אין הבדל. גם בארץ ישראל, גם בחוץ לארץ, סתם קרקעות אצל גויים גזולות. ולי יש שאלה אחת קטנטנה, קטנטנה. יפה, לכל אלה שעכשיו... יפה. זאת אומרת, אם עכשיו אני הולך, כן, ולוקח מגוי, גוי שגזל קרקע, הרי סתם קרקעות גזולות, גוי שגזל קרקע בארץ ישראל, ממי היא נגזלה? מהטורקים? לא, גם הם גזלו. גם הם גזלנים מהאנגלים, גם הם גזלנים. היחידים שהם לא גזלנים, של מי הארץ? שלנו. באמת? הארץ שלנו. נתחלקה לשבטים. כל שבט ושבט יש את האזור שלו. אם אני בא ואומר שיש קרקע שהיא נמצאת אצל גוי, הקרקע היא גזולה, לכן לא לקחת ארבעת המינים ממנו, אלא שיביא את זה לשטח שלנו, אבל יש פה מכשול נוסף. אם באמת הקרקע הזאת גזולה אצלו, זאת אומרת יש פה גוי שמעבד קרקע של יהודי בשביעית. מה קורה עם הירקות והפירות שלו? מה זה? זה קרקע של יהודי שגוי עבד בה. נכון, זה עבר איסור, אבל מותר לאכול את הפירות, אבל עם קדושת שביעית. שלא יבואו כל אלה שבאים ואומרים לקנה של ערבים, כי לא רוצים קדושת שביעית. אדרבה, אם ערבים מגדלים בארץ ישראל, הם קרקעות גזולות, והן גזולות מיהודים, ולכן יש להם קדושת שביעית. אצל הערבים יותר מאשר, למה? כי אם היה יותר מחירה, לפחות אני יודע שיהודי מכר לו את הקרקע. אז ברור לי שהקרקע הזאת נמכרה, אין קדושת שביעית. אבל אם אני קונה מהערבים, יותר גרוע מהכל. עכשיו שיהיה לנו תשובה, אני מחכה לתשובות, אף אחד לא ענה לי.
אין לדבר סוף,
מה?
אין לדבר סוף, בגלל שכל
כך... יש סוף, יש סוף, יבוא משיח, יש סוף. לא, היא שלנו, של יהודים. עכשיו מחזיק ביהודי אחר, יהודי יגיד לו אחר כך, זה בסדר. יש כל מיני סיבות למה לא, אבל... בסדר, זה מה יש. יש עוד שאלה שלא ענינו? מה נסיים? נו. רק שנייה, שנייה. הם מחכים לי פה כבר, נכון? איך?
הכיוונים של הנענוע.
טוב, זה מה ששאלו פה. טוב, השאלה יותר קלה, לא צריך להחליף כל יום ערבות, רק ברגע שהתייבשו. לגבי האתרוג, כבר אמרנו נסיים בזה, כי כמו שאמרנו כמה פעמים, מה שהלב חושק, הזמן עושק. אז אנחנו עכשיו עשוקים. בכל מקרה, האתרוג, צריך שתהיה לו צורה של אתרוג. פה למשל יש לו טיפה כיפוף, פחות הדר, צריך שיהיה שלם. אם יש לו פיתם, שיהיה פיתם. אם אין לו פיתם, אז אין. במקרה הזה, זה דרך גידולו. הפיתם בעצם זה הפרח שנשר מהפרי, כיוון שהוא חלש. צריך לראות אם הוא לא שבור. פה זה נראה דרך גידולו. אנחנו לא רוצים שיהיו עליו דברים מוזרים. זאת אומרת, חסר ביום הראשון, קוץ שנכנס פנימה. עלים, אמרנו בלטלח, מה שנקרא ליטופים, רואים כזה מין גלד מעל, זה לא פוסל. כמה שיותר נקי, יותר מבודר, צורה של חוטם למעלה, מרכז, ולמטה חלק יותר צר. כמובן צריך שיהיה העוקץ, בלי העוקץ הוא פסול. בזה סגרנו, לא סיימנו, אבל גמרנו. כל טוב, חג שמח. אין מה לעשות, אני פה חכים לי. אחת, בעזרת השם. חג שמח לכולם, רגיעה ושמחת בחגיך.